הפרשן יעקב ברדוגו שאיתנו על קו הטלפון, שלום וערב טוב לך יעקב.
ערב טוב אבי.
ערב טוב, שאנחנו רואים את הסקרים האחרונים, אנחנו עדיין רחוקים מבחירות, אבל בכל זאת אנחנו רואים מגמה, זה לא מנדט לפה לשם, הליכוד קצת ככה מתקשה לשמור על כוחו, הקואליציה הזו נקרא לזה, בני גנץ מזנק, מה אתה לומד מהסקרים האלה?
אני לומד שתם עידן יאיר לפיד, נמחק עידן יאיר לפיד, אין יותר שחקן במגרש הפוליטי, עד כמה שאפשר להגיד על מגרש פוליטי שיש בו שחקן, יאיר לפיד הוא כבר לא שחקן. אני לא מתרשם מהאירוע של בני גנץ, אני חושב שבני גנץ הוא הפוליטיקאי המסוכן ביותר במדינת ישראל, לא בגלל שבני גנץ עולה בסקרים והוא איזשהו יריב למחנה ימין, אלא בגלל שההתנהלות של בני גנץ, כולל גם היום עם האמירות שלו לגבי הרפורמה במערכת המשפטית, וצר לי שבציבוריות הישראלית נוהגים במי שלא אומר כלום, במי שלא מייצג עמדה, כמי שהוא זולל מנדטים.
אולי הדרך לצלוח את הפוליטיקה הישראלית זה לנסות ולהישאר ממלכתי, בלי ליפול לבורות, הרי אין ארכיון סותר בתוך
לא
דבר...
להגיד, אולי לא להגיד כלום, זה הדבר שאתה קורא לו ממלכתי, המושג ממלכתי, במה מתבטאת הממלכתיות הזו, בהפקרת החייל מתחת יוסף, ביקל, הממלכתיות הזו היא נמצאת, איפה הממלכתיות הזו נמצאת?
היא נמצאת בזה שאתה יכול גם, למשל...
בממד החמישי, בחקירות הנדרשות של הממד החמישי, בהליכה להסכם גז, תוך כדי הונאת הציבור הישראלי, במינוי רמטכ"ל 10 ימים לפני בחירות, תוך כדי הצגת מסמכים לבית המשפט העליון, אך ורק בגלל שהוא שייך לצד הנכון, ליפה הבלורית והעיניים הכחולות, אז הוא יכול לעשות את זה. תראה, אני קראתי אתמול על עוד חברה שהייתה מפאר היצירה של ההייטק הישראלי, שנסגרה, הכל בעקבות איך אומרים, הממלכתיות של בני גנץ, תעשייה שלמה של סייבר התקפי, שבעיני רבים זה היה כוח התקפי שני לפרסומים זרים על כוחות אחרים שיש למדינת ישראל, שני בחשיבותו, אולי אפילו מרכיב חשוב בהסכמים שלנו, בהסכמי אברהם, לכל מי שיודע את זה, הכל פאר היצירה הממלכתית, חורבן של התעשייה הזו על ידי בני גנץ,
אבל יעקב, מצד שני, אתה אמרת דבריך על לפיד ועל גנץ, אבל זה גם מלמד הסקרים או המגמה הזו על נתניהו, ראש הממשלה, שהוא מנהיג הימין הבלתי מעורער, שתמיד הוביל בפער, כשהאזרח הישראלי נשאל מי יותר ראוי או מתאים להיות ראש ממשלה, ועכשיו התשובות קצת שונות, נדמה שהוא לא כל כך מנהל את האירוע, לא של הרפורמה, לא של הקואליציה, כל שר אומר מה שהוא רוצה, עושה מה שהוא רוצה, השיחות בבית הנשיא לא מבשילות לשום מקום, אז איפה נתניהו שאנחנו מכירים?
קודם כל אתה צודק, ומי שמקשיב לי בימים האחרונים יודע שיש לי ביקורת גדולה על הליכוד ועל בנימין נתניהו, על הליכוד בכלל ועל בנימין נתניהו בפרט. גם אני מסכים לעובדה שנתניהו היה צריך להופיע, ומי שמקשיב לי יודע שכבר כחודשיים אמרתי שהוא צריך ליטול את ההגה. עדיין נתניהו בפער גדול נמצא אל מול השחקנים האחרים, אבל לא לעולם חוסן. אם הוא לא ייקח עכשיו, בימים הנוראים האלה של ימי הזיכרון, שהעבר הראשון של יום הזיכרון לשואה ולגבורה, וללכת אל תוך יום הזיכרון לחללי צהל ויום העצמאות, ולצלוח אותם ברמה הכי ממלכתית שרק אפשר, ולייצר בעצם את המציאות החזרה שישראל נשלטת, ולא נשלטת על ידי קומץ אנרכיסטים, ולהחזיר את השליטה בהגה, אם נתניהו לא יעשה את זה, אז זה יצטרך של המחיר. אני, דרך אגב, הזכרת את הנשיא, שזה בעיניי דבר חמור ביותר, האירוע הזה שנתניהו פה נותן לו יד, והנה אנחנו רואים היום, אחרי הסיכום של דיונים על הרפורמה, לא, אתה שומע אותי?
שומע, שומע, כן.
אחרי הדיונים על הרפורמה המשפטית, שבצורה נוראית ומבולבלת הליכוד הסכים והולך לוולדוף אסטוריה למלון פאר כדי לדון על הרפורמה המשפטית שהיא בעצם בכלל לא קשורה לבית הנשיא, אנחנו רואים היום שיאיר לפיד מבקש לעשות את חוק הגיוס גם כן בבית הנשיא, זה אומר שבעצם זילות ומחיקת הכנסת, זה למפלגה שהוא בוחר את האנשים, הוא קובע מה יהיה, ואם נתניהו יסכים לדבר הזה, ואם הליכוד יסכים לדבר הזה, שיש לנו בית תחתון ובית עליון, ויש בו את בית הנשיא מעל בית המחוקקים הישראלי, והוא כבר נתן לזה יד באירוע אחד, אם הוא עושה את הדבר הזה, בנימין נתניהו, איך אומרים, יצטרך לשלם מחיר מאוד מאוד כבד על אובדן המשילות, בכנסת.
אוקיי, אז אמרת דברים מאוד חשובים באשר לנתניהו, אבל בוא נשכח איך הכל התחיל, כי אדם אחד שהיה מאוד מאוד דומיננטי בתחילת הדרך עם הרפורמה, פתאום נעלם מהעין התקשורתית, שר המשפטים יריב לוין, שכבר כמעט ולא מתראיין ולא מתבטא ולא מכנס מסיבות עיתונאים, אחרי הרבה מאוד נזק שנוצר מאותה מסיבת עיתונאים ראשונה שהתחילה את כל הסיפור הזה, בלי אותה אסטרטגיה, ודיברנו על זה בשיחתנו הקודמת, אולי נתניהו נמצא בצילו של יריב לוין? אפשר לומר בכלל כזה משפט?
לא, אבל אפשר להגיד שנתניהו מחשב מסלול מחדש, בצורה מאוד ברורה, בוא לא נשכח שהיו גם שלושה חודשים שהנבצרות עפה מעל ראשו. לגבי יריב לוין, נתניהו חייב לחשב מסלול מחדש, בצורה כוללת, מחוק הגיוס ועבור בתקציב ועבור ברפורמה המשפטית ובהתנהלות מול איראן ובהתנהלות הקואליציונית ובהתנהלות מול חבריו, וזה עכשיו בידיו, יש לו פחות משבועיים לארגן את השורות, אם הוא לא יצלח את זה, אז יכול להיות שמה שנקרא ממשלתו לא תצלח, יש לי אינדיקציות חזקות להגיד שנתניהו כבר יושב ליד ההגה, כבר מחזיק את ההגה, כבר מות ההילוכים הידני מתחיל לעבור מהמהלך הראשון שבו הוא היה תקוע מאז הראשון בנובמבר עם הקמת הממשלה הלא ראויה, הקואליציה מאוד מאוד בעייתית שקמה בהסדר שלה עם שלושת החודשים של הרפורמה המשפטית. נתניהו חוזר, אני חושב שכבר מעביר את המהלך למהלך שני, אם לא, אז תאונת הדרכים שקרתה בשלושה חודשים האחרונים לקואליציה ולליכוד ולבנימין נתניהו, תמשיך ומה שנקרא תתפתח למקום לא רע. יריב לוין הוא סיפור מאוד מאוד גדול, לא הייתי פותח איתו היום את הדיון, זה סיפור ענק יריב לוין, גם אריה דרי זה סיפור גדול.
כן, טוב, אריה דרי, כל אחד בהם שווה תוכנית של שעה.
כל אחד שווה תוכנית, הזכרת יריב לוין, אם יריב לוין לא חוזר לעצמו, זה אירוע הכי משמעותי של מושב הקיץ.
כן, האדם ירה והיריעה באוויר, והוא אפילו לא הולך לבדוק אם הוא פוגע במטרה, הוא פשוט נעלם, וזה באמת חידה. אני רוצה לדבר איתך על, אתה יודע, מתקרבים, ימי הזיכרון, יום העצמאות, יהיו הרבה תקסים בבתי אלמין, המשפחות, החללים הקדושים שאנחנו חווים להם את כל המדינה הזו, ואין מה לעשות, אנחנו לא שולטים באזרחים, יהיו אנרכיסטים, יהיו מפגינים, יבואו אנשים, יצעקו, יקראו קריאות גנאי, כל מקום שפוליטיקאי יסתובב, כן משפחה, לא משפחה, יזכור, לא יזכור, אנחנו נראה את התמונות שראינו בבית הכנסת בתל אביב. האם הפוליטיקאים צריכים לגלות אחריות ולהגיד זכותנו לבוא ואנחנו צריכים לבוא ולא נורא, נשמע את הקולות האלה, או שלומר, אתם יודעים מה, אם זה ככה, אנחנו יוצאים מהאירוע.
תראה, לעולם, לדעתי, לא יסלחו לפורמי הסולידריות של החברה הישראלית. אין ספק שהחברה הישראלית מצולקת מאוד מהתקופה האחרונה. יש מקום גדול לתקן, יש רוב בציבוריות הישראלית שלא מקבל את הדבר הזה, אבל שוב פעם, ממיוד לימד אותי אבי זיכרונו לברכה, מה הכוונה, מעשים יקרבו ומעשים ירחיקו, ובנפרד לכל אחד, המעשים הם שיצרו פה את המציאות, אם הליכוד, הימין, לא ידע להוביל את זה, כי אנחנו רואים שהצד השמאלי של המפה החליט להחריב את הסולידריות הזו, וגם אם במשפט שלמה, בחר נתניהו להיות האם שמתירה את הבן בחיים כשהוא לקח את ההחלטה ברפורמה, הוא עכשיו צריך גם לדעת, בין אם מרחוק או בין אם מקרוב, לגדל אותה, לגדל את הילד הזה, והיצירה כרגע שקוראים לה מדינת ישראל, נמצאת באיזושהי סכנה, אבל יש לה את הכלים לתקן אותה. יש לה את הכלים, יש את המשטרה שלקחה צד, אבל אפשר להחזיר אותה לתלם, יש את השירות הביטחון הכללי.
ההסתדרות.
שיכול לייצר פה מציאות. ההסתדרות שבעיניי הגיע הזמן לטפל בה, אבל כולם קונים את השקט בגלל האירוע הגדול. ההסתדרות היא גוף, איך נגדיר אותו?
קשה.
מסוכן, מסוכן מעין כמותו. יש לו תקציב של כ-700 מיליון שקלים, שכל כולו הולך לפעילויות שלא קשורות לפי דעתי לטובת העובדים במדינת ישראל. יש שאיפות פוליטיות ליושב ראש ההסתדרות ולחבריו, בין בליכוד, בין בעבודה. ההסתדרות בכל מצב אחר צריכה לחדול להיות מה שהיא גוף פוליטי, ולהפוך להיות גוף מאגד של איגוד מקצועי. אנחנו נמצאים באירוע שבו אין כרגע מי שיכול להורות להם מה לעשות, אבל יש אפשרות, יש אפשרות לתקן, ובעוד חצי שנה ובעוד 8 חודשים, כרגע לא אני בנימין נתניהו, אני זונח את כל הדברים האלה, אני מייצב את הקואליציה, מתעסק בעניינים של הביטחון, מעביר את התקציב במושב הקיץ, הוא יותר חשוב מכל דבר אחר כדי לחזק את הקואליציה, ומתחיל אחר כך ותוך כדי לטפל בסוגיות המורכבות, שחלקם אני נוכל.
יעקב ברדוגו, אתה בדרך כלל לא מאמר, אתה איש שמביא או מתוך ידע או מתוך מידע שאתה מקבל, אבל תעבור הרפורמה, לא תעבור הרפורמה, יעבור חלק קטן, תן אימור, חייבים.
הייתי מנכ״ל מפעל הפיס, כמו שאתה יודע, כמה שנים, ולכן אני גם כן בסוג האימורים לא לוקח את צד, אבל מתוך תובנה פוליטית שלי, בסופו של יום, תיקונים במערכת המשפט יהיו. האם הם יהיו בסדר גודל של הרפורמה שחלמו עליה?
לא, רבים, זה ודאי בהם, שלא, זה אנחנו יודעים שלא.
זה לא יהיה. האם יהיו תיקונים? בוודאי שיהיו. האם הם יקרו במושב הקיץ? אני נותן לזה 50%, לא יותר. האם הם יהיה בהמשך? אני חושב שכן. בוא לא נשכח שאותה מסיבת עיתונאים שאותה הזכרת, של יריב לוין, ואותו דדליין שנקבע שתוך מושב אחד, ההיבריס הזה הוא אם כל חטאת, וגם הדברים ששמו בו לא המהות, אלא הלוחות הזמנים והיציאה לקרב אל מול הדת המקודשת השנייה במדינת ישראל, שאומרים הראשונה, דת בית המשפט העליון, כשהאדמור הגדול שלה, אהרון ברק, נמצא שם, והסיפור הזה הוא הרבה יותר מורכב, הרבה יותר גדול. למה אני מזכיר את זה? כי את חוק הלאום לקח להעביר 2 שנים.
כן.
אז גם אם ייקח את הרפורמה להעביר 3 שנים, זה לא יהיה דבר נורא. לא התחילו בסוגיות הנכונות, צריכים לחזור.
וגם לא התחילו בשיטת הסלאמה, פשוט
אמרתי, התחילו בסוגיות הנכונות, ואז היו חותכים את זה. אבל כמו שלימדו אותנו בהרבה מאוד מקומות, כדי לחשב מסלול מחדש, או שאתה יורד למדרון אחורי, או שאתה עולה לראש הגבעה, במדרון אחורי אתה רואה מה קורה בעמק, על הגבעה אתה רואה מה קורה מסביב, אתה מחשב את המסלול, הכל תלוי בליכוד, הכל תלוי בבנימין נתניהו. הזכרת את השמות של הפוליטיקאים, אין סביב נתניהו היום, סביבת עבודה, אני מתכוון מקרב ראשי הליכוד, סביבת עבודה תומכת, זו אחת הבעיות הגדולות של הליכוד, וסביבת העבודה הזו, אם היא לא תיווצר, ונתניהו חייב לייצר לו אותה, בין אם חיצונית, בין אם פנימית, יהיה לו קשה מאוד לצלוח את האירועים הקרובים.
עברת בשלום את האימור, לא היה כזה קשה, תאר לך הייתי נותן לך לאמר אם דרי יחזור להיות שר או לא, לא היה לך תשובה.
לא.
לא יחזור.
כדי שאריה דרי יתוקן העוול שלו, יצטרכו לעבור, אני חושב, עוד פרק זמן מסוים, גם אריה דרי מבין את זה. שם אני לא רוצה לאמר, אבל אני כן יכול להגיד בצורה ברורה, ברורה, חדה וחלקה, שאריה דרי משלם את מלוא מחיר כישלון הרפורמה.
יעקב ברדוגו, תודה רבה על השיחה כאן הערב. להתראות. תודה.